אנחנו בחובת תלמידים, והרבי מפיאסצ'נה דיבר על כך שבעצם הלהבה שבוערת בתוך המחנך חודרת לחניך, וכשאנחנו רואים חניך שלא מצליחים להזיז אותו ושנמשך לאפיקורסות, צריך לדעת שזה גם משקף עלינו. זאת אומרת, כמה עם הפנים לפנים. והוא אומר שבדור הקודם לא היו מאפשרים לאנשים להתרחק, כמו שבדור שלנו אנחנו נותנים לאנשים לזרום מחוץ למערכת. ולא בגלל שהיו מקפידים על הילד ותופסים אותו קצר, אלא בגלל שהאש הקדושה בערה בקרבם. וסיפרתי שני סיפורים, אחד על רבי לוין, והשני על אותו אחד שהיה לו שכן גוי, והוא אמר לילד, אתה לא עובר את הקו הזה, וכל ימי הילד הוא לא עבר את הקו הזה. זאת אומרת, יש דברים שכשזה בוער בלב ההורה, אז הילד קולט את זה. וזה מה שהוא בא בו בטענה, שאי אפשר להסתכל על ילד שעוזב את הדרך, או עוזב שמירת תורה ומצוות, ורק להאשים אותו. צריך לדעת שבמידה מסוימת זה גם משקף אותנו. זאת אומרת, ההתלהבות שלנו והקשר שלנו לתורה, זה דבר שמדבק, או החוסר גם מדבק. ופה אני רק אזכיר דבר שהרב פסן זצ"ל אמר לי כשאני התארסתי. הוא אמר לי, אתה צריך להיכנס למסגרות שיחייבו אותך ללמוד תורה. עד שהתארסת היה מספיק שאתה רצית ללמוד תורה, עכשיו זה כבר לא מספיק. למה? אז הוא אמר במילים באנגלית, they don't make them like they used to. לא מייצרים אותם כמו פעם. ואני אקצר את הסיפור, הוא התכוון, לא מייצרים את התלמידי חכמים כמו פעם, לא את אנשים. אני חשבתי שהוא מדבר על אנשים, הוא אמר לא. הוא אמר את זה בלשון עדינה. התלמידי חכמים של הדור שלנו, אין להם את הלהבה בוערת בצורה אמיתית, ברמה שיכולה לתת את הכוח לאישה להיות עזר כנגדו, ברמה שהתלמיד חכם צריך ללמוד. ממילא הוא צריך להיכנס למסגרות שיחייבו אותו ללמוד תורה, להיכנס להעביר שיעורים לדברים שיחייבו אותו. זאת אומרת, הלהבה הדוהה בקרב האדם משקפת על כל הבית. זאת אומרת, גם לאשתו יש פחות כוח להיות עם סירות נפש לתורה, כי היא רואה את החסרונות, את החוסר עקביות בלימוד תורה או בקיום המצוות, אז זה מחליש את כולם. ממילא גם המסר שעובר לילדים, אז זה מה שהוא אומר, צריך לדעת שיש בזה פן, שזה גם אחריות שלנו. אי אפשר רק להסתכל על החניך ולומר, הוא צריך להיות עם יותר התלהבות. צריך גם לדעת שאם אנחנו היינו עם יותר התלהבות, אם אנחנו היינו מתפללים אחרת, אז זה גם היה משפיע אחרת.
מה הגבול בזה? סוף סוף יש לבן אדם בחירה?
ברור שסוף סוף לבן אדם יש בחירה חופשית. זה כמו הרמב״ם על האדון והעבד. הרמב״ם אומר, האדון צריך להתייחס לעבד כאל אח, והעבד צריך להתייחס לאדון כאל אדון. זאת אומרת, כל אחד, אם הוא דורש מעצמו, אז המערכת יחסים יכולה להתקיים. אם האדון אומר לעבד, אתה אמור להתייחס אליי ככה, אז ככה זה לא, אי אפשר לבנות. אם העבד אומר לאדון, אתה אמור להתייחס אליי כאל אח, זה גם לא יצליח. יש דברים בחיים שרק מצליחים אם כל אחד תובע מעצמו ולא מהשני. אותו דבר פה. זאת אומרת, אין ספק שהורה צריך לדעת שיש גבול, ובאיזשהו שלב זה בחירה חופשית של הילד. וכמו שלי יש בחירה חופשית, לא יש בחירה חופשית. כמו שליצחק היה בחירה חופשית, לישמעאל היה, וליעקב היה ולעשיו היה. ובכל זאת, בן אדם צריך לנסות לעשות את המקסימום, ולא רק להטיל את זה כאחריות הילד, הרי יש לו בחירה חופשית. יש לי גם טבעיה מעצמי. כן, אז יש עוד מרכיבים. אוקיי, בסדר. והוא מתאר את הדור, הוא אומר, הדור ההוא לא היו מתרשלים ומסתכלים בשוויון נפש וקור רוח על הדור הצעיר, אנחנו שלוש שורות לפני הפסקה האחרונה, כי נטבע בשול תחתית, על עם השם כי נופלים בכפירה רחמן על הצלן, ברעש קמו בית כל נפשם ומודם מסרו להצילם, לחנכם בדרך השם בעצות והמטלות שונות. זאת אומרת, הם היו משקיעים ומחפשים כל מיני פתרונות. אז מה זה אומר כל מיני פתרונות? צריך לדעת שבחינוך צריך לפעמים לשחק משחקים. הוא התחיל ואמר קודם כל על המסירות של האדם. יש סיפור מפורסם על הרב קוק זצ"ל, שהוא פגש את הרב הנזיר, והרב הנזיר באותו תקופה היה כופר, והוא למד באוניברסיטה, והרב קוק, האגדה אומרת, אני משער שזה אמת, בשיחה אחת, בלילה אחד, הצליח להחזיר אותו בתשובה, ולפי מה שמספרים, מה שהדליק את הרב הנזיר זה הקדושה הבוערת ברב קוק. זה לאו דווקא התשובות שהוא נתן לו לשאלות שלו. זה שהוא ראה, הוא ראה את האש קודש בוערת בקרבו, וזה מה שהדליק אותו. זה מה שאומרים, זה גם בחסידות, זה גם בספרים אחרים מופיע, שהמפגש עם הצדיק או המפגש עם החכם אמורה להשפיע על הזולת לא רק בגלל התוכן שעובר, אלא האדם מתרומם מעצם זה שהוא ליד האדם ש... שמקרין אליו. וזה, אז זה הנקודה הראשונה שהוא אומר. דבר שני, הוא אומר, צריך להשתמש גם עצות והמטלאות. הרבה פעמים הורים אומרים, הילד שלי משועמם, אז ברור שהילד שלי עכשיו עושה שטויות בקיץ, זה ברור שהוא נופל. ואני הרבה פעמים אמרתי להורים, לא יקרה כלום אם אתה תשלם למישהו שהוא ייקח את הילד שלך ויעסיק אותו, והוא ישלם לילד, ואתה גם תשלם את המשכורת וגם תשלם לאותו אדם, אבל הילד בסוף ילמד, או ילמד להיות חשמלאי, או ילמד לעשות דברים אחרים. הרבה פעמים צריך למצוא המטלות. יש לי חבר שהבן שלו הוריד את הכיפה, והוא אדם, הוא מגיד שהוא בכל הארץ, זאת אומרת, הוא אדם שממש מפורסם והוא קריזמטי, ואמרתי לו שלדעתי חלק ממה שהבן שלו הוריד את הכיפה זה כי בעולם התורה הוא לא יכל למצות את עצמו. כל מקום שהוא הולך הוא הבן של אבא שלו, הוא ענק, אז אין לו, שם הוא לא יכול. אמרתי לו שאני חושב שהוא צריך למצוא מישהו שיהיה חבר שלו, איזשהו מישהו מאוד, איך אומרים בעברית, קול, מאוד אומרים קול בעברית, קול. אמרתי לו, תמצא מישהו, תשלם לו מהצד, שהוא יתיידד עם הבן שלך, ולאט לאט יראה לו, כמו הסיפור עם רבי עקיבא. כן, אתם מכירים את הסיפור עם רבי עקיבא ובן המלך שהשתתה? כן, הבן של המלך נהיה ערום, מתחיל ללכת מתחת לשולחן, אמר, אני ציפור, אני לא בן אדם. אז מסופר, אני לא יודע איפה המדרש הזה, שרבי עקיבא הגיע והוא ריפא אותו. איך? כי לאט לאט הוא הראה לו שאפשר להיות ציפור, ועדיין ללבוש בגדים, אפשר להיות ציפור ועדיין לאכול כמו בן אדם שם. כן, אז אותו דבר, אתה יכול להיות קול ועדיין להיות שומר תורה ומצוות. זאת אומרת, אבל זה מה שאומר פה, עצות והמטלאות, אנחנו חייבים כהורים לדעת איפה היכולת השפעה שלנו מסתיים. כשילד מגיע לגיל טיפש עשרה, בערך בגיל 9, כן, בדור שלנו טיפש עשרה מתחיל יותר מוקדם, אז אנחנו כהורים טיפשים. גמרנו, האמירה שלנו יורדת. אנחנו יכולים לנסות, אבל צריך לדעת שכמובן שאם אני אמרתי משהו והחבר שלו אמר משהו, אז אני ודאי לא מבין כמו החבר שלו. בסדר, אם זה המציאות, אז אני צריך למצוא אפיקים אחרים, דרכים אחרות לעבוד מול הילד. זה משומר עצות והמטלות שונות. חינוך זה לא רק בצורה ישירה. צריך גם למצוא את הצורה העקיפה בכל סיטואציה, בכל מקרה, להשפיע על הילד. החינוך הוא הרבה פעמים לא יכול להיות אפקטיבי דרך ההורים. ואם הורה מכיר בזה, אז זה לא פותר אותו. עכשיו הוא צריך למצוא דרכים אחרות להשפיע על הילד. אז הוא אומר, אם זה היה בדורות הקודמים, ודאי שהם היו עושים את כל זה. אם כן, אנחנו, הדור הגדול מהם, דור המחנך אותם, הרי יש עלינו אחריות לנוער הזה. אשר עלינו, אנחנו בעמוד י' ג', אשר עלינו החוב למסור להם את קדושת השם, תורתו ועבודתו. שימו לב לסדר. קדושת השם, תורתו ועבודתו. האם יכולים אנו למור במנוחת הנפש, ידינו לא שפכו את הדם הזה של נשמות ישראל לבאר שחת? מה נאמר לפני יושב מרום, ובמה נצטדק לפני שוכן שחקים? כאשר יבוא לפגוד על צבא מרום בארץ ועל דור הצעיר צאן מרעיתו, אשר בידינו הופקד ועל אחיותינו בטח, השם ממרום ישאג וממון קודשו ייתן קולו, בניי היכן הם? בניי רחומי, בני אברהם יצחק ויעקב, היכן הם? זאת אומרת, יש תביעה עלינו, כן לתפוס את עצמנו ולראות את האחיות שלנו בכל הסיפור הזה. ואם באמת רוצים אנו לשוב אל השם ולתקן את אשר עיוותנו בזה, עלינו להכיר גם את חלק אשמתנו בזה. הרבה פעמים יש מצבים שהורים רוצים שילד, או בני זוג רוצים שהבן זוג והבת זוג, ילכו לקבל ייעוץ מקצועי. ולפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, 18 שנה, אני זוכר שאדם חכם אמר לי, הוא אמר לי, הדרך להביא בן אדם אחר לייעוץ זה על ידי שאתה אומר לו, לנו כמשפחה יש בעיה. זאת אומרת, לומר לבן אדם, אתה יש לך בעיה, אתה צריך טיפול, אז הרבה פעמים הבן אדם אומר, אני לא משוגע, אתה משוגע, מה אני אראה לך? מה? אני לא צריך טיפול. אם באים לאדם ואומרים לו, תראה, הדברים לא מסתדרים, כל יום הדברים מחריפים, תסתכל מה הולך פה, בוא נלך לייעוץ כמשפחה, קודם כל יש בזה מן האמת, הרבה פעמים הבעיה היא לא נקודתית, והרבה פעמים מטפל שרואה את המכלול יכול לעזור הרבה יותר טוב מאשר מי שרק מדבר עם האדם עצמו. ושנית, זה מה שהוא אומר פה. אם אנחנו מכירים את חלק אשמתנו בזה, אם אני רוצה לעזור לזולת, אני צריך קודם כל, כמו שהגמרא אומרת, קשוט בעצמך תחילה. בן אדם צריך קודם כל לבדוק את עצמו, במה אני לא בסדר. כמורה, פעם היה בחור שהיינו על סף להעיף אותו, קראנו להורים לפגישה, המנהל, ההורים, הילד ואני. אז כשהתחלתי את הפגישה, אחרי שציינו את הנקודות של הווריינות של התלמיד הזה, זה באמת היה הווריינות, אמרתי בסדר, הנה הרשימה. עכשיו לפני שנתקדם, אני רוצה לשאול אותך, מה התביעה שלך ממני כמורה? זאת אומרת, אני מוכן לבוא לקראתך, לבן. אמרתי לו, תסביר לי איך הכיתה יכולה להיות מקום יותר טוב בשבילך. מה שתרצה, אני מוכן לחשוב עליו. אני רוצה שאתה תבוא אליי עם רשימה. אני לא בא אליך עם רשימה עדיין. אני קודם כל רוצה לשמוע במה אני יכול לשנות את הכיתה, שיהיה לך יותר טוב. עכשיו, זה לא משחק דידקטי. או אם אני יכול לקחת אשמה, אז גם הוא ייקח אשמה. זה גישה אמיתית. זאת אומרת, אני מוכן להכיר בכך שלי יש מה לשפר כמורה. תראה לי, אני אעבוד איתך. אני אצפה ממך, אני רוצה גם שאתה תצפה ממני, נעבוד יחד. יש פה פן אמיתי. אם ילד קולט שאתה מוכן להיות אמיתי מול עצמך, אז הוא מוכן לשמוע שאתה אמיתי כלפה. אבל אם אתה, עם ההורה, עם המחנך, אף פעם לא מוכן לקבל ביקורת על עצמו, אז ממילא הילד בשום פנים ואופן לא ישמע ביקורת ממנו. זאת אומרת, זה הולך לשני הכיוונים. זה לא אומר שאם הילד עשה משהו לא בסדר, אני אשם. אבל הגישה, זה מה שהוא אומר, קודם כל, אם אנחנו רוצים לתקן אותם, אנחנו קודם כל צריכים להיות מוכנים להכיר את החלק שלנו, את חלק אשמתנו בזה. אחד מהשאלות הראשונות שאני שואל, כשיש שאלות של זוגיות, אז אני אומר, בסדר, בוא נאמר, לך יש 1,000 טענות עליו. האם את מוכנה להשתנות? אבל אני לא צריכה להשתנות, הוא לא בסדר. לא שאלתי. אני שואל שאלה אחת. את מוכנה להשתנות? אם את מוכנה להשתנות, אפשר לדבר שהוא ישתנה. אם את לא מוכנה, אז מה שייך לצפות ממנו? אני מבין שאת מושלמת, אבל ככה זה הולך בחיים. אבל אותו דבר ביחס לילד. אם אנחנו רוצים להסתכל איך לתקן, אנחנו צריכים גם להסתכל על עצמנו כמחנכים, איך אנחנו מתקנים את עצמנו. כי אף אם בהם פצע אשר לא היה בבני הנוער אשר לפנים, גם אם מסתכלים על הדור הזה, אנחנו אומרים, שמע, אף פעם לא היה מצב קשה כמו היום, אנו למה הזנחנו אותם מבלי חקור מלעמוד על מחלת נפשם בעודם רכים. אני אתן לכם דוגמה מלפני חודש. לפני חודש קיבלתי טלפון מחבר שלי שהוא רב ביישוב רחוק מפה, והוא רצה שנחשוב יחד איך הוא אמור לדבר עם הנוער. הוא גילה לי, אני לא קלטתי שזה קורה, שיש היום מודה חדשה של תספורות שהם לא תקיפו פעת ראשכם. זאת אומרת, יש תספורת חדשה שהיא היום במודה, שמגלחים את הצדדים לגמרי ומשאירים באמצע. יש מגלחים יותר, יש מגלחים פחות. הוא לימד אותי את כל זה, לא שמתי לב. אז הוא שאל, בסדר, אז הוא אמר שזה כבר כמה שנים? אני זוכר את מסתתי אז, כן, אבל היום הנוער, אני אומר, לפני 10 שנים זה היה הפנקים, היום טוב, אז למעשה כיום, אז לפני חודש ישבנו ודיברנו 45 דקות לבנות מערכת חינוכית, איך כדאי להתייחס מול הנוער, מול התופעה הזו. אני חשבתי, מסכן שהוא צריך להתמודד עם זה. השבוע אני פתאום עולה על האוטובוס, אני רואה סביבי, חצי מהנוער, הקיפו פעת ראשיהם. אמרתי, לא רק הוא צריך להתמודד, הוא יותר חכם ממני שהוא התמודד לפני חודש. ואני לא קלטתי שזה הולך סביבי. זאת אומרת, הוא אומר פה, גם אם בהם הפצע שלא היה בבני הנוער שלפנים, אנו למה הזנחנו אותם מבלי חקור ומבלי עמוד על מחלת נפשם בעודם רכים? זאת אומרת, יש חיוב להתייחס לפני שהפצע פורץ. יש תחילת בעיה, צריך להתייחס בהתחלה. ובידינו לדעת איך ובמה לרפותם. של כל אשר נחפוץ נתאים. כשילד רך, כשילד צעיר, אז הזמן נעזור לו לכוון אותו. דיברנו על הסיפור, אותו רב שנתקע ביער, תפס אותו שודד, כן? בסדר, בקיצור, השודד אומר שהוא ירצח אותו, אז הוא אומר לו, אם תעמוד בניסיון, אני לא ארצח אותו, לוקח אותו לעץ ראשון, הוא אומר לו, אם תוכל לקופף אותו, אז לקופף אותו, אני לא ארוג אותך, הוא מקופף אותו, בסדר, לוקח את הזקן לעץ השני, זה מאוד מאוד קשה, הוא סוף סוף הוא מצליח לקופף אותו, אז הוא מביא אותו לעץ שלישי, שהוא לא יכול בשום אופן לקופף אותו, ואז הוא אומר לו, בסדר, עכשיו אני ארוג אותך. אז הוא אומר, רגע, מה היה כל זה? הוא אומר לו, אני כשהייתי ילד הייתי בכיתה שלך, ואז הייתי אצרח, אתה העפת אותי מהכיתה, ולא טרחת לטפל בי, לקופף אותי לדרך הנכונה. זה שאני היום שודד ואין לי דרך אחרת לחיות, זה אשמתך, אתה אהבת אותי מבית ספר. אתה זה שלא הסכמת לטפל בי ולקופף אותי לדרך הנכונה, כשעוד יכולתי, כשעוד הייתי צעיר. אז זה הרעיון פה. בסדר, במשלים הכל יכול לקרות.
לא, יש צד אחד שהוא לא אשם בכלל, כאילו בבעיות משפחה, יש צד, יכול להיות שיש מצב ש... אבא הוא השם לגמרי יכול להיות.
שמע, אני פעם אחת בחיים שלי אהבתי ילד מבית ספר, וזה היה אחרי התייעצות ובתיאום עם המנהל, וכל 10 ימי תשובה אני חוזר על זה בהתלבטויות, ואני לא השלמתי עם זה כל החיים שלי, אני חושב שאני אלך עם זה לקבר. ואני יכול לומר לך שאחרי שאהבתי אותו מבית ספר, ליוויתי אותו יום יום, הזמנתי אותו, ניסיתי לטפל בו מה שרק יכולתי. אני אומר לך, עד היום זה יושב לי על הלב. בסדר? זה לא אומר שטעיתי. אני לא...
שאלה איך הוא
יסתדר
ומה זה...
בסדר. אני אומר, אלה דברים שצריך לדעת את החיות בהם. הוא אומר פה, כשילד צעיר, כשילד רך, שלא תבינתי לא נכון, זה ילד שפוצץ טיירים, כאילו גלגלים למורה אחר, זה לא ילד פשוט. ובכל זאת. זה לא אומר שהצעד היה נכון. אני אומר לך, ובידינו לדעת איך הוא במה לרפותם של כל אשר נחפוץ נתאים. זאת אומרת, יש אחריות של ההורה לנסות למגר את התופעות בתחילת הדרך. כמובן שאי אפשר לקחת את זה לקיצוניות. אי אפשר שפעם אחת ילד עושה משהו ואז ההורה אומר, אוי ווי, הוא יהפך להיות כזה עבריין, אני חייב לטפל בזה. צריך להבין את רוח הילד ועם הזמן להגיל אותו לרגלים נכונים. וזה, טוב, זה כל הספר, זה הכל הקדמה לספר. האם יתברך אף בליבו אפוטרופס הילד דמור, חף אני מן מומי הילד, עם ראשית מחלתו רק פצע קטן היה שיכלה להירפא, ורק בהתרשותו נפשטה ותברה והרכיבה. הרי הרבה פעמים יש דברים שהם קטנים כשהילד קטן, צריך לדעת איך לטפל בהם איך שהילד גדל. זה בסדר, זה החיות ההורה. בכל אשמתם ובקלקולם, אל לנו לגול את כל האשמה על בני הנוער בלבד. אי אפשר. זאת אומרת, זה היסוד שהוא אומר פה. אי אפשר רק לזרוק את האשמה עליהם ולהצטדק רק בהנחה, הוי בני הנוח. אי אפשר לעשות כזה דבר. זה לא נכון. אני רוצה לתת דוגמה פשוט כי היא עולה כל כמה ימים מחדש. היום הייתי על הטלפון עם בן אדם שהתגרש, ולא היה שום מצב שהוא ימשיך את חיי הנישואין עם אשתו, כי... איך אומרים נרסיסטיק בעברית? נרסיסטי. לא. לא. טוב, נרסיסטי זה אדם שמאוד מאוד אוהב את עצמו. זאת אומרת, אגואיסט, בסדר.
אנוכי.
אוקיי. אז זה תופעה. אומרים נרסיסטי בעברית. נרסיסטן? בסדר, זה בא במיתולוגיה היוונית, היה אחד שקראו לו נרסיסטוס, משהו כזה, שהוא עמד והסתכל על עצמו במים וכל כך התאהב בעצמו, שהוא רצה לחבק את עצמו, קפץ לתוך המים וטבע. אז זה כאילו, זה הסמל של האדם שמאוד אוהב את עצמו. משם באה המילה נרסיסט, נרסיסיסט. אז חזרה לענייננו, הדור שלנו רואה את התופעה הזו חוזרת על עצמה. זאת אומרת, הנוער כל כך רגיל שאנחנו נותנים להם ולא דורשים מהם, שממילא התופעה הזו כל הזמן חוזרת על עצמה. תנו לי, מגיע לי, אני רוצה. הבן אדם מספר לי שאחרי שהוא התגרש ולא היה שום מצב שהוא ימשיך עם אשתו, הם בתהליך הגירושין, כבר יש לה גט, והיא אומרת לעורך דין,
הוא נרסיסט.
לא, היא. הוא אדם טוב, לב, בלי סוף. היא כבר התגרשו, הכל יופי. היא אומרת לעורך דין, הם באמצע דיונים על הממונות, שמע, תאמר לו, אני יוצאת לדייט הערב, ויש איזשהו מקק בחדר, הם לא מדברים כבר חודש ימים, הם כבר התגרשו אחד מהשני, יש איזשהו מקק בשירותים, אני רוצה שהוא יבוא יטפל בו כשאני לא פה. אז שמעתי את זה, אמרתי, אוקיי, יש עולם משוגע, היא לא נרגעה מההיגואיסטיות שלה. הוא מספר לי שהוא הולך לדייט, והבחורה אומרת לו לחכות בלובי, הוא מחכה בלובי שעה וחצי. אני יכול לשמוע שבחורה מאחרת בחמש דקות, עשר דקות, רבע שעה. שעה וחצי, הוא עומד בלובי, הוא מתקשר פעם אחת, פעם אחת היא תרחה לומר לו, אני בדרך, אני מצטער, אני מתעכבת. אחרי שעה וחצי, כאילו זרקה איזושהי, נכנסה לדייט על הטלפון. נכנסה לחדר, הוא צריך לחכות, כי עוד לא סיימה את השיחה. אז שוב, אני אומר, אני נתקל בזה כל כך הרבה פעמים. אני רואה שזו תופעה של הדור. זאת אומרת, דור שכל הזמן נותנים להם, וכל דבר באינסטינט, הקפה הוא אינסטינט, האימייל אינסטינט, ה-SMS הוא אינסטינט, אז האדם כל הזמן חושב, מגיע לי מיד, זכותי. מה זאת אומרת? לא מגיע לי כלום, באיזה זכות מגיע לי? כשאנחנו מסתכלים על בני הנוער, אנחנו צריכים לדעת שחלק מהחיות שלנו כהורים, זה גם לדרוש מהם. אם אני לא דורש, אם הוא לא מרגיש שהוא צריך גם לתת, אז זה התוצאה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתכל, הוא אומר פה, אי אפשר להסתכל, לומר רק, אוי בני הנוער. עלינו להרגיש כאב את דאגת הלב גם על התרשלותנו. לא רק עליהם, אלא גם אנחנו. ורק אז נוכל לחפש היצע, מה לתקן ולעשות לרפא את שבר עמנו. אז לסכם, הנקודה שהוא הדגיש שוב ושוב כאן, זה הנקודה שהאדם צריך לדעת, כשאני רוצה לחנך ולדרוש, אני קודם כל צריך לדרוש מעצמי. אני ודאי חייב לדרוש מהילד, אבל אני קודם כל צריך לדרוש מעצמי. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים ביחס לחיי נישואין, שאם תשים את זה על אוטומט, יהיה לך פיצוץ, המטוס הזה לא יצליח להגיע לאף מקום. זאת אומרת, על אוטומט, גבר לא מסוגל לחיות עם אישה, ואישה לא מסוגל לחיות עם גבר. על אוטומט זה לא הולך. אם אתה מוכן לעבוד לעצמך, אתה יכול לבנות קשר טוב. אם היא מוכנה לעבוד לעצמה, אפשר לבנות קשר טוב. אם נלך על אוטומט, הטבע האוטומטי ששנינו לא מתמזג. אותו דבר בחינוך. אם אני שם את זה על אוטומט, זה לא הולך. אם אני מוכן לחשוב ולעשות את הדברים בצורה נבונה ונכונה, כמחנך ובראשון לדרוש מעצמי להיות מחנך צודק לילד, אז אני יכול, ואני חייב בעצם, לדרוש גם מהילד וככה להצמיח אותו.